model of a modern nature general. Life information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England and I quote the fights historical from Marathon to Waterloo in order categorical. I am very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About binomial theorems, I'm teeming with a lot of news. Lot of news. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse.
With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Many cheerful facts about the square of the hypotenuse.
I am very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings animalculous. In short, man is vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a modern nature general.
In short, man is vegetable, animal, and mineral.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים ללא גלימות, פודקאסט קולנוע מאתר אין הדג. אני מייג'ור מודרן ג'נרל תום שפירא, ואיתי
גנרל רב טוראי סמל רב סמל יהונתן צוריה.
אני צריך להצדיע או אתה צריך להצדיע? איך זה עובד?
אני חושב ששנינו צריכים להצדיע, אדוני הטוב.
אוקיי, כן, למאזינים כמובן. למי שלא מכיר, למי שלו פעם הראשונה שלו, הקונספט של הפודקאסט זה מאוד פשוט. בכל פרק אני ויונתן בוחרים סרט קומיקס אחד ומדסקסים אותו עם ספוילרים מהסוף עד להתחלה ולאמצע, והדבר העיקרי שחשוב לנו, בלי גלימות. דהיינו, סרט קומיקס יכול להיות על קומיקס היסטורי, על קומיקס אוטוביוגרפי, על קומיקס קומי, על קומיקס מתח, אבל בלי גיבורי על.
והפעם נראה לי אנחנו הכי מותחים את ההגדרה של סרט קומיקס כשאפשר. אני די בטוח ש90% ממי שראה את הסרט, בטח בימינו, אולי בזמן אמת זה היה קצת נתונים שונים, שתבוא עליו ותגיד זה סרט קומיקס, הוא יגיד לא זה לא.
תראה, גם בקרב אנשים שידעו את זה יש את השאלה של האם סטריפים סאטירים של תמונה אחת יכולים להיכנס תחת הגדרה של קומיקס, כי אחרי הכל אין בנייה של פאנלים.
אנחנו עוד שאני אכנס, אבל רק אני אגיד, אם היה סרט של שרוליק, היינו קוראים לו סרט קומיקס.
באמת? אוקיי.
כן. זה היה מאוד קשור
לקומיקס. אני כותב דוקטורט, אנחנו מקליטים את זה, וחלק מהדוקטורט עוסק בהגדרות של קומיקס, ואתה יודע, אני מקדיש לזה בערך 20 עמודים לשאלה של איך אתה מחליט מהו קומיקס ואיפה הגבול עובר, אבל נחמד שאתה פשוט כאילו באת ואמרת זהו. אני עכשיו הולך למחוק את כל 20 עמודים האלה שפתוחים פה ולכתוב יונתן צוריה אמר. סוף פרק.
ציטוט, לא, צריך לעשות את יודע, רפרנס אקדמי.
לא, הסייטיישן צריך להיות ברמה אקדמית, זה לא חייב להיות ממקור אקדמי.
נו, אז בשביל מה, אתה צריך לשים ללא גלימות, פרק, כן. מה שלא יהיה, 9, דקה זה וזה. בכל מקרה, הסרט שאנחנו מדברים עליו הפעם הוא
The Life and Death of Colonel Blimp, סרט עם הרמה הכי גבוהה של שקרים פר כותר, אני חושב, בהיסטוריה, כי הדמות בסרט יש לה הרבה דרגות, כי הוא עובר לאורך החיים שלה, הוא לא קולונל פעם אחת, לא קוראים לו בלימפ, והוא לא מת. אז המילים The Life End, זה החלק הנכון בכותרת.
למרות שאני רוצה, הקולונל זה, הדף דווקא יש, אפשר להתווכח על זה, וכמו שאנחנו מזכירים תמיד, אנחנו מאוד חופשיים בשיחה הזאת, ולא מגבילים את עצמנו לספוילרים, אז יהיו ספוילרים, אבל מצד שני, עד שתראו את הסרט תיגמר האנושות, אז כאילו, אם לא ראיתם כבר, אז תסמכו עלינו.
אז דבר ראשון, הסרט מבוסס כאמור על סטריפ קומי מעיתונים, מעיתונים בריטיים של הצייר הקרטוניסט דייוויד לואו. הסרט עצמו יצא בשנת 1943 בזמן מלחמת העולם השנייה בבריטניה, ובוים על ידי מייקל פאוור ואמריק פרסברגר, הידועים ביחד בתור
פאוול ופרסברגר. שאמריק פרסברגר זה השם הכי בריטי בעולם נראה לי.
כן, ידועים גם בתור חברת ההפקה The Archers, כאילו זה הרבה פעמים מתייחסים עליהם, זה השם קבוצת גיבורי על שלהם, ותאמת גם לפה גיבורי על מגיעים.
אז הסרט הדף שהייתי אומר של קולונל בלימפ, אז אוקיי, אז בסופו של דבר הקריקטורה זה באמת טוב מקום להתחיל ממנה, כי אני חושב שהכותרת של הסרט מתייחסת באמת למוות באיזשהו מקום של הדמות הזאת יותר מהמוות של הדמות שמוצגת בסרט.
כאילו, אנחנו מניחים שהוא ימות מתישהו, הוא לא מן על מוות. אנחנו רוצים להסביר על מה הסרט קודם כל, או ש...
לא, לא, אז אני, אז זהו, אני רוצה לדבר קצת על הקומיקס.
אוקיי.
אז אתם הולכים לרשום קונל בלימפ בעצמכם בגוגל, למען שאתם מקשיבים, אם אתם במצב שאתם יכולים לעשות את זה, ואתם לא בנהיגה או משהו כזה. ומה שאתם בעצם רואים זה באמת פאנלים אחדים של איש שמנמן עם חלוק על חרציו, הולך ותמיד הציטוט הקבוע שלו, by God, Lord Chamberlain was right, או Hitler was right, או עוד איזה דמות פוליטית או פילוסופית או כזאת או אחרת, ואז הוא אומר משפט שהוא מאוד מאוד טבוע באירוניה, אני לא זוכר את כולם למרות שהסתכלנו להם להגיד כן ברור שאנחנו צריכים לתת להם להתחיל, זה רק הדבר את המלחמה, זה רק הדבר הג'נטלמני לעשות, כלומר הוא בבירור דמות מאוד מיושן ש...
הוא אידיוט.
כן, הוא אידיוט שיש בו איזושהי חיבה לאידיוטיות שלו מצד אחד, אבל מצד שהיא תמיד מובהר שכאילו הוא באמת אידיוט, והוא מסוג האידיוט שקיימים ונמצאים בעמדות מפתח וכאילו אנשים כמעט מקשיבים להם, כלומר זה לא סתד האידיוט ההילבילי או האנשי
לא,
רחוב
כן. שלא... כן. הוא דמות של גילברט וסליבן פחות או יותר.
כן, בדיוק.
מייג'ור מודרן, מודרן מייג'ור ג'נרל.
כן.
ספציפי.
ולמרות ההתמחות שלו בכל חיה, מינרל וירק, אז הסרט בעצם קצת לוקח את הדמות הזאת שהייתה מאוד ככה נראה איקונית, כי בקרדיטים של הסרט לא רשום מבוסס על דמות הקומיקס של לאו, פשוט אומרים בהקדשה לדמותו הנפלאה של לאו,
שלא לא שילמנו איזשהו... כסף כי זה רק בהקדשה, זה לא מבוסס. אתה לא, תנסה לטבע אותה, אנחנו בזמן מלחמה, כל אורחי הדין בחזית, נראה אותך.
אז זה קצת מעין דקונסטרוקציה של הדמות הזאת, ומי שחי ומי שמת זה סוג של דמות הגנרל הזה, כדמות שהיא בעלת השפעה ובהמת זה, וכאיזשהו, אם דיברנו על שרוליק לפני רגע, וגם זה שכאילו, חוץ מזה שזאב מת, אז שרוליק לא באמת דמות עוד רלוונטית עדיין, אז זה קצת ככה, זה קצת כלומר הוא היה איזשהו ייצוג של איזשהו רעיון בריטי, והרעיון הבריטי הזה זה קצת מה שהסרט בעצם לוקח לחווה ויורה לו בראש.
או, פה אני לא מסכים איתך.
אוקיי.
דיקונסטרקציה, לפחות כפי שזה נתפס בדמיון הפופולרי, כן? שמדברים על, אני לא מדבר על המונח האקדמי המקורי שאפילו אקדמי פה בקושי לא משתמשים בו, שאני לא זוכר זה צרפתי עשה את זה, זה כנראה דרידה, רוב הזמן זה או דרידה או יעקובסון. דיקונסטרקציה כמו שמקובלת בדמיון הפופולרי, זה לקחת רעיון מוכר ולפרק אותו כדי לבחון את המרכיבים שלו ובהרבה מידה למה הוא לא עובד או איפה אנחנו מחליקים את האמת. אז הדוגמה הכי פופולרית כשאנחנו רואים על קומיקס שעברה גם כן לקולנוע זה כמובן Watchmen, שעשה דיקונסטרקציה לרעיון של גיבורי על, שלקח את הרעיון הזה ואמר רגע, אם יש לך בן אדם שמתלבש בגלימה והולך להרביץ אנשים, מה זה אומר על הפסיכולוגיה שלו? מה זה עושה לעולם, כאילו אתה, כשיש לך ישויות עם כוחות על טבעיים שפשוט מתהלכים ברחוב? זה שובר את הרעיון במידה רבה, זה מפרק אותו. קולונל בלימפ, באופן ביזרי, עושה את זה להפך. הוא לוקח דמות שאמורה בעצמה להצביע על גיחוך ברעיונות מסוימים. כאילו, הקולונל בלימפ מהרצועות קומיקס, הוא מישהו שבא ללעוג לרעיונות של הממסד הבריטי המיושן, ולהבהיר לך, כאילו הדמות היא בעצמה דיקונסטרקציה של החייל הבריטי, ואז הסרט הזה בא ואומר, רגע, אני לוקח את הדמות אותי שכולה לעג, ואני רוצה להסביר לכם למה הוא ישות רצינית, ולמה אתם צריכים לכבד אותו. זה הנאום שהדמות הראשית בסרט אחרי הכל נושאת בהתחלה, כשהחייל הצעיר יותר צוחק עליו, על הבטן השמנה שלו ועל השפה המגורך שלו, ואומר, אתה צוחק עליי, אבל אתה לא יודע איך הגעתי למצב הזה, ואני הולך להסביר לך. וזה מה שהסרט הזה עושה. הסרט הזה הוא ניסיון לקחת משהו שהוא צוחק ומגחך, ולהפוך אותו למשהו רציני ואפי, ובמידה רבה נותן השראה, כן? אתה אמור לצאת מזה במין התרוממות רוח.
אז כאמור אני לא מסכים, כי אני חושב שמשהו בדמותו של בלימפ, למרות שהיא מעוררת לעג, יש בה איזשהו שימור כללי. כלומר, הקומיקסים כפי שנחשפתי עליהם, יכול להיות שאני מפספס פה רבדים, אני לא טוען שאני מומחה. אז זה כן איזשהו מקום ששומע, של, אתה יודע, זה כאילו סטירה, אבל זה מעין יותר הסתחבקות עם רעיון מאשר באמת איזשהו הוצאה שלו. ובבלימפ הסרט לעומת זאת מביאים, כמו שאתה אומר, הרבה יותר אמפתיה, הרבה פחות לעג לדמות, אבל כן אומרים לו בצורה חד משמעית, אתה מיושן, ואם אתה רוצה להישאר כאן, אתה חייב להתרגל למציאות חדשה לחלוטין. שזה לא משהו שהדמות של בלימפ בקומיקסים, שמין הסתם גם כי זה לא קומיקס הילתי, אלא סטריפים קטנים וקצרים ומטומטמים, כאילו אפילו לא סטריפ, זה קריקטורות, כן? כאילו כל פעם זה פריים אחד, אין לו, אתה יודע, אפילו
לגרפי יש...
כן. אז בסרט הוא, אז אתה יודע, אז הסטטוס קוו הזה התמידי שבלימפ הדמות הקומיקסית נמצא בו, ובאיזשהו מקום משמר אותו, אז הוא... נהרס בסרט. וזה למה אני חושב שזה דקונסטרוקציה. אני מסכים איתך שבמדד הדקונסטרוקציה הוא לא,
הוא לא ציני, זה לא סרט שמכוון לציניות.
לא, זה לא ציני, וגם זה לא הסרט הראשון שהייתי אומר, דקונסטרוקציה, כמובן כולם צריכים לדבר הכל לבלימפ, אבל אני כן חושב שבהשוואה בין הקומיקס לסרט זה דבר שקורה. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, כל כך מעט אנשים חושבים על זה כסרט קומיקס, כמו שאתה אומר, קודם כל, יכולות לזה סיבות טובות. האם קריקטורות זה קומיקס? שאלה שבהחלט צריך לשאול, ולמרות שאני מאוד עניתי שכן, אני מוכן להתווכח עם מי שגם יגיד, לא, זה סרט קריקטורה, ואז נגיד כזה, אוקיי, אז הוא בז'אנר משל עצמו, כזה, מי עוד נמצא שם? צריך באמת הסרט שרולי, כשהוא לא יהיה לבד. אבל, כי בגדול הוא פשוט מוכר כסרט מדהים, של פרסבורגר ופאוול, והוא באמת פשוט סרט מדהים של פרסבורגר ופאוול.
העלילה של הסרט. קוראים בו דברים. אנחנו מתחילים בהווה, דיינו בזמן מלחמת העולם השנייה, ומייג'ור ג'נרל קלייב ווין קנדי, זה רוג'ר ליבסי בשבילכם, הוא במה שנקרא הום גארד, שזה היחידות הבריטיות של אנשים שהיו... או זקנים מדי או צעירים מדי לשלח לחזית, ועדיין רצו לשרת בצבא, אז נתנו להם כל מיני עבודות של להיות תצפיתנים, להיות באימונים, דברים פחות קריטיים למאמץ המלחמתי סך הכל, אבל שעדיין היה צריך לעשות אותם. והוא אמור להוביל את ההום גארד בתרגילי אימונים מול הצבא הסדיר. עכשיו, הפקודה שניתנה היא שהמלחמה מתחילה בחצות.
War starts at midnight.
בדיוק, האימונים מתחילים בחצות. אבל הקצין מצד הצבא הבריטי הרגיל, לוטנט ספד ווילסון, שאחראי על האימונים, אומר, תשמע, במלחמה האמיתית אף אחד לא מחכה לשעה הנכונה. הצד שמתחיל פשוט מנצח. אז אנחנו הולכים להתחיל ופשוט להשתלט עליהם לפני, עוד באמצע היום. והוא פורץ איך אומרים? בית רחצה?
מרחצות, כן.
למרחצות הטורקים שבהם הגנרל קנדי נמצא, לוקד אותו ולועג לבטן השמנה שלו ולשפה המגוחה שלו, ובנקודה הזאת מייג'ור ג'נרל קלייב ווין קנדי, כמו פופאי אחרי שאכל תרד,
מחטיף לו מכות.
מחטיף לו מכות וצועק עליו, אני אסביר לך איפה קיבלת את הדברים האלה, אבל יש לנו פלשבק מאוד ארוך, שהוא בעצם שער הסרט, ואני צריך להניח שהוא פשוט מספר לבחור הזה בזמן שבמים מרביצים אחד לשני את כל העלילה. הסרט אגב הוא 163 דקות.
כן.
ובדרך כלל אומרים על סרט, אתה יודע, על סרט טוב אומרים, סרט טוב הוא אף פעם לא ארוך מדי, סרט רע אף פעם לא קצר מספיק. Life and Death of Kevin Blimp הוא סרט ארוך והוא ארוך מדי. בו בזמן.
אתה מתכוון, הוא טוב, הוא ארוך מדי.
כן, הוא טוב, אבל הוא, כאילו, אתה מרגיש את האורך שלו, אין מה לעשות.
אז שני דברים אני רוצה להגיד לגבי הפתיחה. קודם כל, היא לא מציגים לנו את בלימפ בעצם לאורך כל הפתיחה. כלומר, אתה הצגת את הרקע כדי כזה שתדעו מה שקורה פה, אבל בגדול אנחנו עוקבים אחרי ספד הזה, שאומר, "War does not start at midnight, war starts זה." והוא באמת עוקב אחריו. דבר שני, אני, לא רוצה להיות נחרץ לגבי זה, אבל כאילו בימינו, או לפחות היה תקופה נראה לי פשוט 2000, זה היה מאוד טריקולנועי. אתה יודע, אתה מתחיל בנקודת מצב, אז כזה, אתם בטח שואלים איך הגעתי לכאן, ואז הסרט, ואז חוזרים לשם. ואני חושב שבלימפ הוא בין הדוגמאות הראשונות בעצם לטרופ, לקלישאה הזאת, כי אני לא זוכר הרבה...
אני לא חושב, כי אני לא יכול להוציא את השמות מהראש שלכם, אבל אני זוכר לפחות סרט נואר אחד משנות ה-30, כאילו שהתחיל וכזה, אתה יודע, גיבור לקוד וכזה, מה אני עושה פה? ובכן, חוזר אחורה. זה אולי כאילו אחד הראשונים שלקח כל כך הרבה זמן כדי להוביל אותנו לפלשבק שהוא עיקר הסרט.
אז תראה, לגבי טוב וארוך מדי, אז אתה ראית אותו בישיבה אחת, אם אני לא טועה.
2.25, נקרא לזה.
2.25. אני, מכיוון שאני פחות הייתי בנוחות, בגלל שראיתי אותו גם בקלטת.
ילדים.
שהייתה לי.
מייג'ור ג'נרל, יונתן צורי, אסמיר לכם מה זה כאילו, והילדים כזה צועקים קלטת, ואז אתה מסתער עליו וכזה, אתם צוחקים על הוידאו שלי, אבל אתם לא יודעים איפה קניתי אותו.
בערך. ונראה לי שדיברתי איתך, שאני מתקדם כל פעם, כאילו רבע שעה, בלראות אותו, 5 ימים?
זה הגיוני לסרט ש... זה הולם לסרט שעוסק במלחמת העולם הראשונה. כזה, כן, התקדמנו עוד, עוד, עוד 10 שניות בסרט, ואז הם עדפו אותנו בחזרה.
אז כאילו, אני חושב שבאמת יש משהו בסרט שהוא מאוד ארוך, בצורה שאתה אף פעם לא יכול להתלונן, אבל אתה אף פעם לא מרגיש לחלוטין שמצדיקה את זה. אבל בצפייה שיותר באמת מתחתי אותה בגלל המגבלות שהיו לי פה, זה הרבה יותר הערכתי פשוט הכל. כאילו אתה אומר לי, מה, לא היית בוחר דברים להוריד? הו-הו, הייתי בוחר, כאילו, יש רגעים שהייתי אומר, היה צריך לזרז לכל הפחות הסצנה, אם לא להוריד אותה. אבל בסופו של דבר, כאילו אתה אומר, טוב, אני אומר, זה סרט מושלם, והוא ארוך מדי, אבל הוא מושלם. כלומר, הבחירה היחידה הביזרית בו, היא הבחירה לתת לדברה קר לגלם 3 דמויות שונות, ש2 מהן מתות, אז זה כזה מאוד, בואו נהרוג את דברה קר, הסרט.
מה היה הסרט הזה עם הכלב שמת והמשיך להתגלגל בחיים מחדש?
נשמה של כלב נראה לי?
משהו כזה, כן.
כן, אז נשמה של דברה קר, שמגלמת...
איזה נשמה יפה.
הפלשבקים, אז הפלשבקים באמת מחולקים, הסרט מחולק בעצם לשלושה סצנות תקופות ארוכות, שכל אחד באמת קצת מראה את ההתפתחות של הדמויות, ספציפית בנושא של הסרט, בגישה שלה לגרמניה קצת, ולאתיקת מלחמה באופן כללי. כן, אז זה מתחיל עם The First Boer War, כמובן מלחמת הבר המפורסמת, שאני כמובן יודע מה היא, כי אני היסטוריון
מאוד טוב. אני מאמין שהבריטים והגרמנים נלחמו על הזכות לשלוט במאגרי הקרברס,
שבה אנחנו בעצם מתחילים באותם מרחצאות טורקיות, והפעם אנחנו מורידים את השפם והבטן הפרוסטטית, או לא יודע אם הוא ישמין בשביל התפקיד, אבל של השחקן שמגלם את קנדי, והוא מתגלה כבחור צעיר ונאה שבדיוק חזר מדרום אפריקה אחרי שהוא נלחם שם, והוא מגלה שקוראים לו קולוניאליסט נוראי, לא בבלוגים בעתיד אלא בגרמניה בעת הזאת.
כן.
והוא הולך לשם על מנת להראות להם ולהסביר להם את האמת שהבריטים הם פושקינים אמיתיים וממש לא עשו את כל רצח העם הזה שאתם מדברים עליו, ולא רצחנו אלא נשים וילדיות, ורק זה הייתה מלחמה ממש על אמת, ומה אתם מדברים, הגרמנים שאפילו לא היו בשדה הקרב אף פעם. זה החלק הראשון שמתפתח לאיתו. החלק השני בעצם מציג את שלהי מלחמת העולם הראשונה, כלומר זה ממש היום האחרון שלה שבו בלימפ קצת הולך מפה לשם, ואז הוא מבקר חבר שלו במחנה האסירים. והחלק השלישי בעצם מדבר באמת על הזמן האמת, אבל לא באמת, של מלחמת העולם השנייה, ואיך בלימפ עם הרעיונות שלו למלחמה משתלב עם מלחמה שהיא קצת לחלוטין שונה מכל מה שלפחות הבריטים סוג של התמודדו איתו עד אז. ובכל חלק דברה קר מגלמת דמות. בחלק הראשון היא מגלמת, אני לא זוכר את השמות.
כן. את אידי תנדר, שהיא מורה בריטית שעובדת בגרמניה, והיא כותבת את המכתב שגורם לקנדי לנסוע לגרמניה כדי לקרוא תיגר על הגרמנים האלה שמעליבים ככה את האנגלים.
ואז בסופו היא יוצאת ומתאהבת בגרמני שאיתו הוא היה צריך לצאת לדו קרב.
תיאו קרשמר שורדף? שילדורף?
תיאו שם גרמני. כמו שהוא נודע בסרט. בחלק השני, והלא מטריד בכלל, קלייד וקנדי מוצא אחות שמשרתת, שנראית בדיוק כמו האהובה ההיא שלו, ואז הוא עושה כנס שלם לאחיות רק בשביל לפגוש אותה, שזה כאילו על הגבול בדיוק בין כזה קריפיות לחמוד, אוקיי?
כאילו בימינו זה קריפי בסטנדרטים של הסרט הזה כזה.
כן. תראה, אני חושב שזה תלוי כזה כמה אתה משקיע בכנס. אם אתה ממש עושה כנס וכאילו גם כזה טוב בסדר, אני רק רוצה לפגוש מישהו, אבל אני גם הולך להשקיע מאוד בכל הדברים, אז כזה אוקיי, אני מוכן להחליק את זה. זה כזה תלוי איך היה הכנס, לא מראים לנו אותו אף פעם. והיא נהיית לאשתו, ואז עוברות 20 שנה והיא מתה, וגם מתה הגלגול דברה קר מהגרסה הראשונה.
יכול להיות רק דברה קר אחת בכל קו זמן, כאילו.
כן. ונשארת רק הנהגת שלו, כי עכשיו גם נשים נכנסות לצבא.
אוקיי, אני לא אסלח לסרט הזה, על העובדה שהם בזבזו כזה שמגניב על דמות כזאת משנית, לנהגת שלו, שגם כן דברה קר, קוראים אנג'לה ג'וני קנון.
זה שם אדיר.
זה אנג'לה קנון, היא צריכה כזה להיות חלק מהנוקמים הבריטי כאילו, מסטיד ומיסס פיל, כאילו היא צריכה להיות איתם, ולא להיות פשוט נהגת של קולונל בלים, זה די? אני רוצה עכשיו לכתוב רצועת קומיקס בשם אנג'י אנג'לה קנון, סיקרט אייג'נט.
תראה, אולי רק נכון, אחרי שאתה יודע, לקחו את קולונל בלים ושדדו אותו מהקומיקס, להחזיר את הדמויות של קולונל בלימפ לקומיקס בחזרה, אתה יודע, העיבוד הבריטי לסוכנת קארטר, או
כאילו סוכנת קארטר אמורה להיות בריטית, לא? בסרטים. בסרטים אני מאמין שהדמות בריטית.
וואלה, אני ממש לא זכרתי את זה.
אוקיי.
יש מצב, אבל לא נכנסתי לסדרה, נראה לי ראיתי פרק אחד והייתי כזה, זה נראה מגניב, אני אחזור.
זה פרק אחד יותר משאני ראיתי. זה שום דבר נגד הסדרה, אני לא רואה הרבה טלוויזיה, זה הכל.
אז שלושת הדברים האלה באמת, קודם כל מה שמרגיש מאוד ארוך זה שכל כאילו תקופת זמן היא ממש סיפור בפני עצמה, בקטע מאוד מובהק. לרוב שיש, אתה יודע, סרטי פורסט גאמפ שכזה, ועכשיו הוא בווייטנאם, ועכשיו הוא פינג פונג, ועכשיו הוא פה, זה מאוד כזה חלקי סיפור שמשתלבים לסיפור אחד גדול, אז הכל כזה מרגיש לך בסדר. כזה בסדר, אולי יש תקופה שהיית מוריד, אבל זה לא כזה, אתה יודע, כן, בווייטנאם הוא מגלה את עצמו מחדש כבן אדם. אבל פה ממש, כל תקופת זמן זה כזה חלק משמעותי בעיצוב האישיות של קלייב קנדי, ואתה כזה, אוקיי, וואו, אני צריך לנשום עכשיו. ולהרוג מלא חיות, הוא רג מלא חיות. כן. וזה מאוד כאילו מעבר מגניב כרעיון, אבל ככזה פרקטיקה כזה, איזה בן אלף, הוא הורג חיות כאילו, שהיום בסכנת הכחדה, אנחנו לא בעדו, כאילו, הוא פשוט בריטי, אני סולח לו, אני מניח, אבל כזה, היי, אולי אל תצוד פילים.
כאילו, כל הרעיון של הסרט, במידה רבה, זה כזה, לסלוח לו על שטויות שהוא עושה, אני לא יודע.
כן, אבל על זה לא מדברים איתו, זה לא שבאיזשהו שלב...
לא, כן, בסדרטים של אז זה לא נחשב למשהו פושע בכלל. אנחנו רוצים לדבר על הרעיון של הסרט הזה כסרט תעמולה.
מתישהו.
מתישהו.
מתי אתה רוצה. לדעתי, אנחנו צריכים לחזור על זה בסוף. לא סתם. אוקיי, כן, בנוסף לכל מה שאמרנו כסרט קריקטורה סלש קומיקס, וכסרט ארוך מאוד, זה סרט תעמולה, וזה סרט תעמולה מדהים. כאילו סטנדרט... אף סרט העמולה, ניצחון הרוח זה פח זבל, גם בכלליות וגם ביחס אליו. זה פשוט סרט העמולה
כמו שצריך. אולי ספינת הקרב פטיומקין יותר טוב.
רק כמה אתה אוהב מדרגות כאילו?
אני אישית מאוד, יותר מבלזים.
אוקיי, אז אם אתה בקטע של מדרגות, אז אולי פטיומקין, אבל לא, באמת, זה סרט העמולה שבסופו של דבר נועד כאילו קודם כל זה תקופה שגם בעיקר בבריטניה, ונראה לי התחילה כאילו במקביל יצא כבר כזה בלנקה לבלים, שכזה כל הסרטים הקלאסיים בעצם היו סרטי תעמולה, ואנחנו כצופים מודרניים מאוד בסדר עם זה, כי ממש לא אכפת לנו מהנאצים, אנחנו לא כזה, אוי, איזה נוראי זה, איך שהם דיברו לנאצים האלה, זה לא כמו הקומיקסים שכאלה של סופרמן מרביץ ליפנים, שאנחנו כזה, אולי כאילו, בהתחשב בתוצאה הגומה בסוף, אולי פחות סופרמן, זה כזה, זין על הנאצים, זין על הנאצים, אנחנו לא חברים של נאצים, אני לא חבר של נאצים, אולי אני לא יודע.
אני אוהב את הרמיזה שאני כזה צריך להגיד, גם דעתי על הנאצים היא שלילית. אפשר לומר.
אז כאילו, אז יש מלא סרטים כזה, גברת מיליבר וכזה בלנקה, ובטח עוד שיצאו בו זמן.
טימפרנל סמית.
נו, סירת הצלה של היצ'קוק, שכזה, כן, פשוט כאילו, אנחנו רואים אותם היום, אנחנו ממש בסדר איתם, כי כזה, כן, באמת, כזה... חרא נאצים, ויש היום סרטים שכאילו שניסו להכניס חובי כזה תקופה שיותר כזה, אבל גם לנאצים היה מאוד קשה, לא כל הנאצים היו נאצים, אתם יודעים, וכזה ג'וג'ו רביט, ואת הסרט הדני הזה, על ה... ככה, זה שלקחו חיילים גרמנים, והיו כזה, שמת לנו מלא מוקשים על החוף, עכשיו תוציאו אותם, אם תמותו בדרך, חבל שהייתם נאצים. וכזה, זה מאוד סרטים שכזה, הם אומרים כזה, כן, איזה מצב מורכב רגשית, ולי זה תמיד כזה, לא, כאילו, חבל שהם היו נאצים, שילכו ופצצו את עצמם. שזה לא מאוד הומני ומתקדם מצידי, אבל זה ה...
היהודי שבך.
אני חושב שזה...
ה-Inglorious Bastard שבך.
כן, אני חושב שזה קצת יותר מיהודי, אני חושב שיש הרבה יהודים שכזה, זאת אומרת, אתה יודע, רעיון האמפתיה הגדול והכללי, ופשוט כאילו בשבילי זה כזה, אני חושב שאם היה כזה, כן, פשוט כזה, זה ממש כאילו, גם האלה הנחמדים, כי הרי מה אני מדמיין שאני מדמיין מוסר, כן? זה כזה, מה הייתי עושה באותה סיטואציה? אז כזה, גם הנאצים הטובים בסופו של דבר באותה סיטואציה, הם איום ישיר על החיים שלי. אז כזה, חרה עליהם, הם יובילו למוות שלי. אני דואג לעצמי ולעוד אנשים שאני אוהב. כאילו, אז מעבר לשאלת הכזה, האם באמת הם מפלצות, ואתה יודע, כל הספרים האלה על האם היחידה 101, שבכלל נראה לי הייתה פולנית, אני לא סגור, לא, מי גרמנים. במילואים שם, שהרגה יהודים, האם זה בגלל משהו בטבע הגרמני, או האם כל אחד יכול להיות נאצי עם זה, זה החלק שפחות מעניין אותי, ויותר מעניין אותי העובדה שבאותה תקופה, באותה זמן, כל אמפתיה שאני אביע כנראה תגרור למותי. כנראה כי זה היה מצב מאוד מסובך, ואנחנו כן יודעים על מקרים יותר מסובכים מזה, אבל כשנדרש לזה, אתה יודע, במדיה, זה כזה, והסרט בסופו של דבר קצת מנסה לחנך את הבריטים, שכל מה שאמרנו עכשיו, שחרה על הנאצים. תחת זה שני דברים. אחד זה כאילו, הוא ממש מנסה לשלול סימפתיה לנאצים, לא לגרמנים. כי יש את הדמות של הגרמני החבר שלו, שזה כמו שאמרת בשיחה קודמת, זה כזה, אנחנו לא שונאים את כל הגרמנים, הנה גרמני טוב,
ואנחנו יודעים שהוא טוב, כי הוא אומר, צריך להרוג את כל הנאצים.
כן.
כולל, הוא אומר, השארתי את הילדים, הילדים שלי השארתי מאחור בגרמניה, כי הם נאצים, והוא פחות או יותר נותן אישור מוסרי לאנגליה, לבריטניה, להרוג את הילדים שלו, כי הם נאצים. והגאונות של הסרט הזה בתור סרט תעמולה זה שזה לא, כשזה קורה אתה אפילו לא שם לב שכזה, כן, לפני 5 דקות הוא אמר, כן, הייתי צריך להשאיר את הילדים שלי מאחורה כי הם, כי הם היו עם הנאצים, ולא, לא, לא, אתה יודע, זה לא, אני לא יכול לתמוך בהם יותר, ואחרי זה הוא מסביר, אתה יודע, הוא עומד מול קלייב וינקני ואומר, אתם לא יכולים ללחם במלחמה באופן הוגן, אתם צריכים להפציץ את גרמניה עם כל הכוח, והוא בעצם אומר, תארגו את הילדים המניאקים שלי, הם נאצים. כן, ואתה לא שם לב לזה. אתה לא שם לב שאתה יושב וחושב על זה.
הוא כן, לדעתי, מתייחס אליהם מאוד בלשון עבר. כלומר, הוא...
הם מתים מבחינתו.
כן, כן, הם מתים מבחינתו. כן, המפלגה הנאצית לקחה את הילדים שלי, אבל כמו שאתה אומר, כזה, לא ברור גם אם יש לו נגיד נכדים בשלב הזה, או לא, הוא לא אומר... אתה יודע, וכאילו כן, אז כזה יש את הדמות של הגרמנים, אנחנו לא שונאים את כל הגרמנים, כי גם הגרמנים בעצם שונאים את הנאצים, ולכן צריך להרוג את כל הנאצים. וזה היה, כאילו באמת, הרעיון התעמולתי הראשון שלהם, ורולנד אומלטי השני הוא יותר הפרקטי, והוא כזה, תפסיקו להיות ברית עם בריטניה, וכזה, אתם יודעים, בתחבולות תעשה לך מלחמה, כאילו זה כל הכזה, זה מתחיל הסרט בנקודה הזאת, וזה חוזר להסתיים בזה שקנדי בעצם אומר, כן, הוא ממש צדק, כאילו זה היה מאוד מעצבן עבורי, אבל בעצם זאת הגישה שצריך, וכל החלק בעצם, כל החלק האחרון בעצם מוקדש לכך שאנשים שונים אומרים לקנדי, תקשיב, ככה לא עובדת מלחמה יותר, וקנדי בסוף משתכנע. וזה בניגוד למלחמת העולם הראשונה, ששם הבריטים כפי שהם מיוצגים על ידי קנדי, משוכנעים שהם ניצחו דווקא בגלל שהם שמרו על כללי המוסר והאתיקה. זה ממש דבר שהוא אומר. Right is might. אתם הגרמנים.
אנחנו יודעים שזה לא נכון. קנדי משוכנע, כל הסקשן שמתחש במלחמת העולם הראשונה, זה קנדי משוכנע שהם נלחמים בצורה הוגנת, והגרמנים נלחמים בצורה לא הוגנת, אבל הם מנצחים בכל זאת, כי הצדק איתם. עכשיו, אתה לא מכיר את ההיסטוריה של מלחמת הבורים כל כך, אני יכול להגיד לך, כל מה שהגרמנים כאילו כותבים על הבריטים שם, כאילו בתוך הסרט, נכון. זה אחד המקומות הראשונים, אני חושב שבהם היה שימוש היסטורי במחנות ריכוז. כאילו הבריטים אשכרה ריכזו את האפריקאים במחנות, כאילו, ונתנו לנו למות שם. ובמלחמת העולם הראשונה, אנחנו רואים את זה ישירות, את קלייב אומר לסיידקיק שלו, לא לנהג, לסיידקיק שלו, אתה יודע, אנחנו נלחם באופן הוגן, אנחנו נגלה את המידע בלי צורך בעינויים, ואז יוצא מהחדר, והעוזר שלו מסתכל על כל החיילים הגרמנים הלכודים, ואומר להם, אני לא צריך להגיד לכם מה אני הולך לעשות לכם, לא תדברו, אתם יודעים מה אני הולך לעשות לכם. Fade away. כאילו, אז הסרט, בו בזמן כאילו מהלל את האידיאליזם של קנדי, ואומר, האידיאליזם הזה לא מציאותי. ושוב, הגדולה שלו בתור, לא בתור סיפור אלתי, אלא בתור יצירת תעמולה, זה שהוא מצליח לאזן את שני הדברים הבלתי אפשריים האלה, של להגיד לאנשים, מה שהופך את הבריטים לכאלה טובים, זה הצילות ההיסטורית הזאת, ובו בזמן להגיד, אבל בשם הפרגמטיזם, תמיד מותר לשבור את כל הרעיונות של אותה הצילות. תמיד.
אני לא חושב שהוא דווקא אומר שמה שטוב בבריטים זה, כאילו, אני חושב שהוא הוא מציג את העמדה של קנדי, ואז כאילו אפשר להגיד שהוא סימפטי אליו, אבל כמו שאתה אומר, יש איזשהו כאילו, יותר נראה לי מה שהסרט מעריך בקנדי זה את הפטריוטיות שלו, מאשר דווקא את אתה יודע, לא לעשות דברים דווקא הוגנים ולא זה. כלומר, גם בסצנה הראשונה שאחרי מלחמת הבורדים, אז בעצם קנדי, כאילו, אתה יודע, מגיע למסעדה ומתחיל להרביץ לאנשים די באקראיות, למרות שאומרים לו במפורש, אל תלך לגרמניה, אל תטפל בזה, זה לא קשור אליך. אז באמת השאלה של כאילו, איך צריך לנהוג, גם בכלליות, אבל כאילו, האם אתה יודע, האצילות הבריטית, אז הסרט, כאילו, כן, יש לו איזשהו נקודת מבט אירונית, שלדעתי מכוונת, אבל אפשר להגיד שהיוצרים לא שמו לב אליה, אבל זה היה לי מאוד קשה כאילו לקנות. ובאמת זה יותר עובד על השכנוע של סוג האנשים האלה, וסוג הגנרלים האלה, וכאילו אם לקח את זה בדוגמאות מודרניות, אתה יודע, זה סוג האנשים שכזה, אני לא רוצה כל כך להכניס את ה, כאילו, היה מאוד כיף, דיברנו על נאצים, אני לא הכניס פוליטיקה, כזה, אתה יודע, כל השוטרים הם נפלאים, וכמובן שהמשטרה היא רק לטובתנו, וכזה,
סוף אוקיי. סוף עושה לנו פרק סרט אחד, שאין בו שוטרים אלימים, ואתה מכניס אותם בכוח.
זה נכון. אז כאילו, זה, אתה יודע,
זה סוג ה, כמו שאתם נכנסים בכוח לבתים של אנשים. תודה רבה.
אז זה סוג ה, אז זה סוג ה, כאילו, הכל, אתה יודע, או נגיד, אתה יודע, חיילים פחות, כאילו חיילים שלא שירתו אולי, אבל כזה אתה הסוג הכזה, כל החברים השוטרים שלי הם נהדרים, ולכן מן הסתם שכל השוטרים נהדרים, בלי כאילו באמת אתה יודע, להסתכל קצת ימינה ושמאלה וקצת כזה, אוקיי. לאו דווקא אתה יודע, כל השוטרים אינם ממזרים, אבל אולי יש בעיות מבניות בארגון שנותנות לדברים וכו וכו וכו, וגם הסרט רומז שכאילו, קנדי הוא מעין האנשים באמת שכזה, האידיאליזם שלו לאו דווקא מקושר למציאות, עד שממש בחלק האחרון אנשים כמעט סותרים לו באופן כאילו חיצוני וכזה, קנדי, האידיאליזם שלך לא קשור למציאות. אז זה קצת כזה, כלומר, אם אנחנו חוזרים לנאצים. ואז אני לא בטוח שכאילו מה שהסרט אומר זה כזה, מה שטוב בבריטים זה שהם תמיד מורפקים ועושים את הדבר הנכון ומפנים את זה. כלומר, אני לא חושב שזה המוג'ו של הסרט, אבל אני כן חושב שהיו באמת, אני מניח, יהיה לי מאוד מוזר אם לא, אולי כן, אנשים כמו קנדי שככה דמיינו שהבריטים צריכים להתנהג, בלי קשר לשאלה אם הם התנהגו או לא. כלומר, אם היית בא לקנדי ואומר לו, אבל אתה יודע, באמת במלחמת הבורד היה דברים כאלה, והיית מביא לו כאילו הוכחות ולא סתם, אתה יודע, הוא היה מרביץ לך או שם שירים שאתה לא אוהב במסעדה, אז הוא היה כאילו משתכנע ואומר, אבל זו, לא זאת הדרך הבריטית וצריך לשפוט אותם, וכאילו, הוא לא ציני בקטע הזה, אתה יודע, זה לא איזשהו מחנאות שהיה אומר, עשו את זה טוב, אז אני עכשיו בסדר, בעצם בעד זה. הוא באמת מאמין באידיאלים האלה, הוא פשוט לא רואה אותם מתרחשים מסביבו. ואפשר לשאול האם הוא תמיד שומר אותם מחוץ לטווח הראייה שלו או לא, הסרט לא כל כך חושב שכן נראה לי, אבל יכול להיות שאפשר לקבל פרשנות שכן, אבל כאילו, כל, זה קצת הדף של קולנל בלימפ. הדף של קולנל בלימפ זה לא היינו ככה כנראה, ואנחנו בטח לא צריכים להמשיך להיות ככה.
אני מנסה לחשוב באמת, הסיבה העיקרית שדיברנו לסרט הזה, בהתחלה אנחנו נדבר על סרט ישן יותר, זה הסרט הכי ישן שאנחנו מדברים עליו, נכון? 1943?
כן.
אנחנו נדבר על אחד מסרטי הקומיקס הבאמת יותר מוקדמים, אבל החלטנו בסוף שלו, גם כי היה מספיק קשה לנו למצוא עותק, אז אנחנו של הצופים למאזינים בבית, אם אנחנו מתקשים אז בטח שהם לא יצליחו, או שיהיה להם כל כך מאתגר, ודבר שני, שמעבר לעובדה שהוא כל כך ישן ומוכר בגלל היופן שלו, אין הרבה מה לדבר עליו. וזה סרט שכמו שאמרת, מוארך באופן כל כך מנותק מהקומיקס, שאני חושב לרוב האנשים, בטח היום, אין מושג מה זה קולנוע בלימפ. זה רצועה שרצה לא כל כך הרבה זמן, במדינה אחת ספציפית, כאילו רק בבריטניה, זה לא היה מוכר ברחבי העולם, נראה לי, זה לא פופו היה מלאך, זה לא דניס דה מניס, זה לא גרפילד, זה לא פינאץ.
לא מאץ. אנחנו אומרים סתם שמות
סטריפים. אתה מאוד אוהב מאץ, אתה תמיד מזכיר את מאץ, אני לא יודע למה, כי לא קראתי בחיים שלי, אני חושב, סטריפ אחד של מאץ.
לא קראתי בחיים שלך מאץ, מאץ זה נהדר, חייב לקרוא.
קראתי מאט אנד ג'ף, זה נחשב?
לא. כאילו, אנחנו לא נדבר על זה כרגע, אבל כאילו, היה לנו בפרק עם נעמה.
מי נצח בקרב, מאץ או קולונל בלימפ? הקומיקס.
אנחנו באיזה אחד אנחנו? בתרחיש שכזה, זה כזה הסרטוני וידאו שכזה מראים לך כזה, כן, לקולונל בלימפ יש שפם, אבל לא, זה, או פשוט כאילו, מה אני יותר אוהב? כי מה אני יותר אוהב זה מאץ, אבל בקרב אז זה יהיה מאוד מוזר, כי כזה, זה כלב וחתול קטנטן מול קולונל בריטי, אני...
שיש לו ניסיון בצייד בעלי חיים, יש לציין, כאילו.
כן, אז כאילו מי משיג את האוכל יותר טוב? כי נראה לי שכאילו בקומיקס, כאילו, אני מניח שזה יסתיים בטקו, מוזר מאוד.
הוא יאמץ אותם.
כן, רציתי, לפני הרציתי, אני ממשיך לדבר על מאץ רק לשנייה, כי דיברנו קצת על מה ההיסטוריה של הקומיקס האישית שלך בפרק עם נעמה, שאני חושב שנשים אותו כרונולוגית לפני כן, אבל אין לי מושג. ומאץ היה חלק דווקא מאוד חשוב שם, כי היה כאילו אחד הסטריפים הראשונים שממש קראתי בקומיקס, זה היה כזה גרפילד ואז מאץ, וגם ראיתי כזה קודם כל עקומת הוואו, זה היה שקרה כאילו אומנותית ומעניינת ולא חוזר על עצמו, למרות שיש לי פינה בלב לגרפילד הקומיקס, אז זה למה יש לי סיפור עם מאץ, ויש לי מלא ספרים שלהם, ועכשיו גם הילדה שלי קצת נכנסת לזה, אז זה לגבי מאץ. סגור סוגריים, לא קשורים, אבל רציתי לסגור סוגריים גם על סקיפי, כי אתה כאילו ממש עשית טליטיזינג עם כזה, כן, הלכנו לדבר על סרט, ולא אמרת קודם כל את שם הסרט, אז אני רוצה רגע לנצל את זה, ולדבר על סקיפי, הסרט מ-31, שרצינו כן. לדבר עליו בהקשר אחד בעצם, וזה שהוא זכה באוסקר לבימוי, בשנת 31, ואז כאילו לא משנה בעוד כמה שנים יהיה סוף סוף סרט הקומיקס שיעשה את זה, וכולם יגידו כזה, וואו, סרט קומיקס זכה בבימוי, אני אהיה הבחור שעשה את זה כזה, כן, לפני 100 שנה בערך. סוגור סוגריים גם על זה. עכשיו, בחזרה לבלימפ.
כן, פתח מקף, ציטוט, סוף שורה.
כן?
כן, נקודה.
הערת שוליים.
בהיסטוריה של פרסבורגר ופאוול, אני חושב שזה בעצם הסרט שמעורך הכי שלהם כצמד. יש להם עוד כמה סרטים.
הם עשו את Matter of Life and Death, לא?
כן, יש להם את עניין של חיים ומוות, שאני אישית האהוב עליי, כנראה בגלל השילוב של פנטזיה ומלחמה שלו. גם הוא נוצר, אם אני לא טועה, מלחמת העולם השנייה.
אז אתה אוהב סרטים שלהם שמתרחשים מלחמת העולם השנייה ויש בהם חיים ומוות. בכותרת.
כן. אגב, ראית אותו? כי אם לא, אז הוא לא. דווקא נגיד הרבה יותר קורע את התחת של הבריטים, לא בדווקא בעניינים מלחמה, יותר פשוט כאילו בריטים כבריטים, יש שם סצנה אחת ספציפית שכאילו גוררת את ההיסטוריה הקולוניאליסטית של בריטניה כזה על הרצפה ובבוץ, לאו כאילו פחות בקטע מילניאלי, יותר פשוט בקטע של כזה, כולם שונאים אתכם כי אתם בריטים כזה, אז מאוד מומלץ הסרט שלהם שאני חייב. יש להם גם את סיפורי קנטרברי, אבל לא קשור איכשהו לספר סיפורי קנטרברי, ואני
כן.
לא באמת הבנתי.
אני מסתכל, הוא... יש להם את Life and Death of Colonel Blimp, ואז The Matter of Life and Death, כאילו, כן. יש להם את Canterbury Tale, ואז The Tales of Hoffman, כאילו, חבר'ה, תגוונו קצת יותר בכותרות שלכם.
סיפורי הופמן זה פשוט כאילו נראה לי או אופרה או בלט, אני לא זוכר איזה אחד מהשניים, וזה כאילו מאוד נאמן לז'אנר, מה שאומר שיש פה מאוד מעט עניין. לא, אז הוא אופרה, כי יש את...
אני חושב שכדאי להגיד למאזינים, המיני סדרה הבאה שלנו תהיה סרטים שבוססים על אופרה.
והנעליים האדומות של הבלט, שהוא ממש אחלה. ואז
הסרט של תום הנקס, כן?
כן. ואז פאוול לבד נראה לי עשה את הסרט האחר הכי מוכר שלהם, שזה כאילו שלהם כקבוצה, למרות שעשה אותו לבד, שזה כזה בין סרט הסלאשרים הראשון, פיפינג תום, מציצן, או איך לא תרגמו אותו. אז למי שלא מכיר את הצמד, ומאוד כדאי להכיר, כלומר הם קצת נשכחו כזה, אתה יודע, אנחנו לא ממש מדברים הרבה על קולנוענים בשנות ה-40 בימינו, ואם כן זה כזה היצ'קוק ועוד מישהו, לא היצ'קוק, אורסון ווילס, הוא עשה את הסרט ההוא, אבל הם באמת צמד יוצרים שעשה בעקביות סרטים שכל פעם שהיא ניגש אליהם, גם סיפורי הופמן שלפני שנייה ירדתי עליו, יש בו קודם כל הרבה קסם קולנועי, כמו שהוא נאמר, כלומר זה ברור אנשים שכבר עברו את החלודה של השנים הראשונות של הקולנוע של כזה, אני פשוט שם פה מצלמה, נכון? כן, נפלא. ועדיין איזושהי התרגשות וראשוניות וניסיוניות שכאילו בימינו כאן, כאילו גם יש, אבל זה כבר, אתה יודע, זה לא אותו חקר ארצות לא נודעת שהיה אז. וגם פשוט כאילו, בטח בסרטים היותר בריטים שלהם, פשוט באמת מאוד מוצלחים בכל התסריט. לא דיברנו על זה, קולנל בלימפ זה סרט מצחיק, אני צחקתי הרבה, חוץ שאתה לא, אני אישית כאילו
ביחחתי קלות.
אוקיי, אז אני צחקתי יותר. The War Starts at Midnight, נגיד, זה כאילו מאוד חלש, זה כזה, אתה יודע, זה כזה כמעט ארץ נהדרית, בכמה שהם פשוט חוזרים עליו מספיק פעמים עד שאתה הולך לצחוק מזה, אבל זה מצחיק, זה באמת קונספט מצחיק שכולם כזה, אבל זה לא יכול להתחיל את המלחמה, זה כזה הומור מאוד בריטי, אוקיי? אבל זה הומור שעובד עליי. וגם כל מיני שטויות כאלה ואחרות שקורות אחר כך, הסצנה נגיד באמת שהוא מראה לגרמני הזה שראה את האמת על הבריטים, שהיא לא האמת בכלל, איך אתם מדברים על ידי שהוא מנגן את השיר הסנו עליו, שכזה במאמר מוסגר, זה מעבר לשיר סנו עליו, זה שיר שהוא שמיע לו כשהוא היה, לא הבנתי אם הוא היה קלו שם כאילו כאסיר או סתם נמצא שם, אבל כזה, או וואו, זה הייתה לו פסיכולוגית, כאילו פאר אקסלנס. אבל זה היה מצחיק, כי כל הסצנה בנויה בצורה כזה של בקן, של, אתה יודע, של לוח ושוב, והוא מנסה להוריד את השיר, והוא מנסה להעלות את השיר, וזה הכל בנוי באמת, כאילו יש שם פאנצ'ים טובים, הסרט באמת רובו, אחרי בערך הסצנה הזאת, די מפסיק את תפקד כקומדיה, כאילו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הסרט כבר לא מעז כל כך לצחוק עליהם, זה יותר מדי קרוב, יותר מדי כואב, ולכן הסרט לא עושה את זה פשוט. אם אתה אומר שהסרט ארוך מדי, על מה היית מוותר? אם בכלל.
הייתי מאיץ אותו ב-1.2, ככה הייתי מנגן אותו. לא, עוד, זה לא ארוך מדי של אתה יכול להוריד, לדבר על הסצנה הספציפית הזאת ולהוריד אותה. כאילו, אני יכול להגיד שהפתיחה, כאילו, הרבה מהאינטרו עם ספד נורא ארוך. הוא ארוך כי זה הקצב שלו. ואין מה לעשות, כאילו, כשאתה עושה כזה מקצב איתי בכוונה, יש אנשים שיהיה להם יותר קשה להיכנס אל זה, ובמיוחד של תלוי איך אתה מראה ומה אתה מראה. Okay, ההשוואה הנצחית שלי אחרי הכל זה ליונה, שעושה דברים סופר לאט, אבל מותר לו, כי הוא סרג'יו ליון.
אז אני יכול, אז אני נוטה להסכים שהקצב של הסרט הוא איטי, ונראה לי שזה אולי באמת לאו דווקא משהו שהוא לחלוטין כיוונו עליו, כמו שנראה לי הוא באמת היה יחסית, אתה יודע, מוסכמות של אותה תקופה. כלומר, ככל שהזמן עובר, אנחנו יותר ויותר מרשים עצמנו כצופים וכיוצ... כאילו, אני לא עוצר סרטים, אבל אתה יודע, להגיד כזה, אתם יודעים מה קורה עכשיו, אני יכול לדלג, אני יכול לדבר יותר מהר, אני יכול לערוך יותר מהר, ואז באמת היה כזה, לא השנים הראשונות, כבר הקולנוע נמצא איזה 30 שנה של סרטי פיצ'ר, אבל כאילו, הוא עדיין בשלב שכזה צריך להראות הכל, יש צופים בבית שכאילו, יש סיכוי שזה סרט ראשון שהם רואים, הם צריכים להתרגל לקונספט, אז העריכה באמת יותר זה, אז אני מסכים איתך, שכאילו, על 1.2, שזה הופך אותו לסרט של, בוא נראה, 50 דקות לכל שעה, זה שעה ו-40, ואז עוד נגיד, מ-40 דקות היה עוד כזה 7 דקות, אז יורד כזה חצי שעה בערך, אז שעתיים ורבע, כן, שעתיים ורבע מתאים לו. אז כאמור לי זה היה מאוד המלצה, לי נגמרו דברים להגיד, אלא אם כן אתה רוצה לדבר על למה הורגים כל כך הרבה את דברה קר, מה היא עשתה לבמאים.
אני מניח שהיא לא הייתה השחקנית הראשונה שהם רצו, זה סרט שהיה לו הפקה קצת בעייתית, כי למרות שזה היה סרט תעמול הבריטי, ממשלת בריטניה מסתבר לא כל כך אהבה את הכיוון שלו. יש הטוענים לפי ויקיפדיה, לא מקור הכי אמין בעולם, שווינסטון צ'רצ'יל בעצמו אמר לכל מיני שחקנים כאילו לא אל תופיעו בסרט הזה.
ווינסטון צ'רצ'יל, כן. לא לעניין,
אפילו לא אחד מ-20 הדברים הכי נוראים שאיש הזה עשה.
ואפילו אמר ציטוט מצחיק תוך כדי, באמת טוב,
אני לא יודע, הוא יכול להיות שהוא את רוב הציטוטים מצחיקים האלה המציאו בדיעבד נראה לי.
אנחנו צריכים להמציא לו ציטוט, כאילו אנחנו לא צריכים ואנחנו לא אוהבים את זה, אבל היה צריך לפחות להמציא לו ציטוט מצחיק שהוא אומר את זה תוך כדי.
לגבי דברה קר, זה פשוט איזשהו רצון מסוים לשמר את הנצחיות הזאת של אהבה, זה דמות שהיא יותר סימבולית מאשר אמיתית, כן? היא מושא אהבה, לא... אני לא יכול להגיד לו מושג, הוא משיג אותה באחד מהם. אגב, יודע מה, אם מדברים על זה, עבודת האיפור בסרט הזה היא כן מאוד מרשימה אחרי הכל. כי זה אותו השחקן בכל שלושה תקופות, ארבעה תקופות הזמן טכנית אפילו. רוג'ר ליפסי. ואתה יודע, כשהוא משחק את הדמות הזקנה עם השפם והבטן הזאת, זה היה לפני... כן, הוא לא נראה כמו... אתה יודע, אני חושב על נגיד גיא פירס בפרומטאוס, כן?
למה אתה חושב עליו?
בקטע של סרט שצולם איזה 60 שנה אחר כך, אתה יודע, עם כל השיפור שהיה לכאורה בטכנולוגיה, אתה יודע, באיפור ובטכנולוגיה ובערך מצלמים דברים, והוא נראה מגוחך. ופה עם מה שהיה להם בשנות ה-40 בזמן מלחמה, הם הצליחו באמת לקחת בן אדם שהיה אז בן 40 ומשהו ולגרום לו לראות אמין בתור בן 30 מוקדם, בן 50, בן 60 ואפילו בן 70 כאילו.
כן. אגב, דברה קר, נראה לי התפקיד הכי מוכר שלה שמישהו יכיר, זה במלך ואני. היא האני מהמלך ואני. סתם למי שמעניין אותו, למה אנחנו מדברים עליו ככה. אגב,
רוג'ר ליפסי גם, כאילו, הוא בעיקר מוכר מסרטים של הארצ'רס. הוא לא... אני לא חושב שיש לו הרבה, כאילו, אתה יודע, הוא מוכר לחובבי קולנוע, אבל אני לא חושב שיש לו המון המון שם מעבר לזה.
לא, אני די משוכנע אפילו שאין לו. עכשיו, קודם כל, כאילו, הלוואי עליי, אתה יודע, להופיע בסרט כזה שנזכר לנצח לצחים, אז זה לא שאני זה. אבל כן, בגדול אתה צודק. הוא בהחלט כאילו זה, וגם הצלע השלישית של הסיפור הזה, אנטון וולברוק, שגילם את הגרמני, את טיו שם גרמני, אז גם הוא בעצם קצת, כן, נשאר ברמת הסרטים שלהם, הוא היה בנעליים האדומות של פרסברגר, רוג'ר לייבזלי היה באמת אוף לייב אנד דף שדיברנו עליו לפני רגע, ודברקר אגב הייתה בסרט ששכחתי להזכיר, שזה נרקיס השחור, שזה על ה, אם אני לא טועה, על הנזירות, שהם עשו? כן. אז יש להם כאמור הרבה סרטים למי שרוצה, ויש בהם שחקנים טובים, כי הם ידעו לעבוד עם שחקנים מאוד מוצלחים, אפילו אם הקולנוע לא עשה איתם שום דבר אחר כך. אז כי אתה אומר על האיפור, אז אני אומר איפור ומשחק, כלומר, אתה יודע, אז אם נקפוץ לעוד דוגמה, אז ברוברט דה נירו בהאירי, אז כמה שתשים עליו CGI, הוא הולך כמו איש זקן כשהוא בן 30, אוקיי? ואתה לא יכול לשנות לו, כאילו אתה יכול, אני מניח, אבל כשהוא הולך ומרביץ למישהו, זה מאוד מרגיש כמו איש בן 70 מרביץ למישהו.
כן, אם רק היה בקולנוע המצאה נהדרת שנקראת לקחת שחקן, זה היה יותר לשחק תפקיד אחר בפלשבק. משהו שמעולם לא, כאילו, אם הקהל היה רואה מישהו אחר משחק, כאילו, את... רגע, מה השם?
אני, זה טכנולוגיה עתידנית, תום. בעתיד נוכל למצוא שחקנים כאלה, אבל כיום אנחנו פשוט צריכים לשים עליהם איפור דיגיטלי ולראות אותם עם הקל הולכים בצעירותם, נוסעים על הסקייטבורד שלהם עם הקל.
ההירי, אבל על סקייטבורד, עם כובע הפוך, הוא לועס מסטיק ואומר קאוואבנגה דוד.
כן, אתה יודע, בשנות, מה שעושה בשנות ה-80. אז כן, אז הוא מאוד, אז זה גם המשחק, כלומר הוא משחק, כאילו הוא היה צעיר אני מניח, כי הוא היה בן אז 30, והוא מגלם דמות של 60 בהליכה, בכל הדברים האלה, בצורה אמינה. כלומר, כשאתה מתחיל את הסרט, ואתה רואה אותו כאיש זקן, שאתה כזה, אוקיי, זה האיש הזקן. והסרט הולך להיות על האיש הזקן הזה. ואז שאתה בפלשבק, ואתה קולט שזה אותו בן אדם, זה כזה, וואו! אוקיי. זה מאוד מרשים.
כן? עוד פעם. תראה, אני לא יכול להגיד שזה סרט רע. אני אומר, הוא ארוך מדי, אבל הוא סרט טוב. וזה מין כזה ניגודיותי שאני לא מסוגל לשלב כל כך, כאילו, בראש. אגב, אבל ככה זה.
זה פעם ראשונה שאתה רואה אותו?
בדרך כלל כן, כי כשיש מקרים מאוד קיצוניים, עוד פעם, טרקובסקי, אתה יודע, משהו כמו סטוקר, שזה בכוונה אחרי הכל. טרקובסקי אמר, כאילו, אני עושה את זה ארוך מדי כדי להעיף את כל הקהל שאין לו סבלנות. אני רוצה שהם יברחו מהאולם.
לא, לא, השאלה שלי היא, קולנל בלימפ, זה פעם ראשונה שאתה ראית אותו לפני הפודקאסט?
לא, כי דיברתי עליו עם אביעד שמיר בפודקאסט הקולנוע הישן / וההפסקה שלנו שורה שנייה באמצע.
אז לי זה הייתה צפייה שנייה בו עכשיו, ואני גיליתי שבצפייה ראשונה פחות התלהבתי והתרשמתי ממנו מאשר בצפייה שנייה. כן, שעכשיו אהבתי אותו הרבה יותר מאשר בצפייה הראשונה. כלומר, בצפייה ראשונה הייתי כזה, זה בסדר, אבל זה לא A Matter of Life and Death, ועכשיו אני כזה, זה עדיין לא A Matter of Life and Death, אבל זה ממש ממש טוב. אז זה. Okay. שנסיים?
כן, יש לנו את ה-O-O, המשחק הקבוע בסוף כל פרק שבו אנחנו שואלים, אם אתה יכול להשאיר דבר אחד בחיים שלך, הסרט או הקומיקס, ומה אתה בוחר?
איזה סרט, כאילו, הקומיקס הפתיע אותי מאוד לטובה, לא אמרתי את זה, כי דיברנו על הקומיקס, לא דיברתי שהוא הפתיע אותי.
הסתכלת על כמה רצועות ומצאת אותן משעשעות לאלה.
לא, כי אם נגיד דיברנו על סקיפי, הקומיקס שכמעט הלכו לעשות עליו סרט, אז ראיתי רצועות של סקיפי. סקיפי זה לא טוב. כאילו, אולי אז זה היה טוב, אבל זה הומור של שנות ה-30 שהוא כזה, אתה לא מבין כמעט מה מצחיק, זה כזה קודים חברתיים של כזה, הוא הרים את היד שלו כשלא היה צריך, ואתה כזה, היה פאנץ', זה הפאנץ'. הפאנצ'ים בבלימפ הקומיקס עדיין עובדים, רובם ככולם, אבל עדיין הסרט פשוט הרבה יותר טוב.
אוקיי. אני מסכים, כאילו, הסרט. הקומיקס באמת, זה מהמקרים הנדרים האלה שבהם הסרט יותר טוב מהמקור, אתה יודע, לא סתם יותר טוב, אלא הוא כל כך הפיל בתפיסה הציבורית על המקור, שהמקור כבר כמעט לא קיים. טוב, זה היה בלי גלימות. אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן. גנרל תרב טוראי סמל סמל.
כן, אותי כבר פיתרו מהצבא.
אוי, חבל מאוד אישי היקר.
כן,
פשעי מלחמה, הקלטה באמצע קרב. אז עד הפעם הבאה, ניפגש בסרטים. זה בקומיקס.
A British star is a soaring soul, as free as a mountain bird. His energetic fist should be ready to resist a dictator world. His bow should pant,
and his lip should curl,
his cheek should flame,
and his brow should frown,
his bosom should heave,
and his heart should
march, and his fist be ever ready for a knockdown blow.
His nose should pant, and his head should curl, his cheek should flame, and his brow should curl, his bosom should heave, and his heart should blow, and his fist be ever ready for a knockdown blow.
Should flash with an inborn fire, his brow is calmly round. He never should bow down to a dominating crown or the tongue of a tyrant tongue. His foot should stamp,
and his throat should growl,
his hair should twirl,
and his face should scowl,
his eyes should flash,
and his breast.
And this should be his customary attitude.
His throat should stamp, and his throat should growl, his hair should twirl, and his face should scuff, his eyes should